ועשיתי השוואה איזושהי הבדל מהתלמודים שעשיתי אותו אתמול, כמו שמתי לב, אבל אני חושב שהוא מאוד משמעותי פה, וזה שכתוב ככה, רבי יש את הברייתא המפורסמת, נתניה החכמים עשו סגר דבריהם, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, ואומר, אלך לביתי ואוכל קמעה ואשתה קמעה ואישן קמעה, ואחר כך אקרא קריאת שמע ואתפלל, וחוטפתו שינה, ונמצא ישן כל הלילה. אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, מגיע לקרות קול, מגיע לשנות שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל, ואוכל פתאום בערב, ואוכל קריאת שמע ואחר מכן. אז בעצם מה כתוב? פקדו פה שחכמים עשו סייג את דבריהם. יש פה סכנה גדולה. אם אדם ילך מן השדה, אנחנו חוזרים לשדה בערב, וכל היום עובד בשדה, לא יודע, אני צריך לכם פעם עבוד בשדה, אבל זה כנראה מאוד מאוד מתיש. ואדם חוזר עובד בשדה בערב, ואם הוא ילך הביתה, הלך עליהם. הוא רק יבוא הביתה, יושב על הספה, אין עם מי לדבר, ומצד כך שמה עלולה סיכוי סביר מאוד שהוא יפספס את זה. לכן אנחנו אומרים, אל תלך הביתה, אלא תלך לבית הכנסת, תעבור את המדלה, יושב, תלמד משהו, תשמע, נתפלח, תלך הביתה, גם כבר אתה תהיה באווירה, אתה כבר תאכל, גם בצורה מבוקרת, אוכל פתאום מברך, וכו'. זה מה שאומר הבבלי. הירושלמי, מה אומר? אז בוא נראה קודם כל את הירושלמי, על כמה פסקאות שהבאתי פה, אחר כך נדבר עליהם. עכשיו אני אומר ככה. כל פה נמצא, בכל הפסקאות האלה נמצאים בפרק א' הלכה א'. אז כתוב כך, תענה, הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו. כי לפני כן כתוב סימן הדבר סדר כוכבים, כי מה זה סימן קריאת שמע זה סדר כוכבים, כידוע. הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו. אם כן, למה קוראים אותו בבית הכנסת? אמר רבי יוסי, אין קוראים אותו בבית הכנסת בשביל לצאת ידי חובתו. אלא כדי לעמוד בתפילה בתוך דבר שלו. יכול להיות שראיתם את המפרשים, נראה לי
לזכור,
נכון? יופי. למה רש"י אומר את זה? כי באמת בכל אירופה נהגו להתפלל ערבית מוקדם, וכל הראשונים לא מצליחים להלום. עבר כל זה עובד, כי אם רוצים, עובד. אולי אפשר באמת לעבוד איתו פעם אחת. יפה. בקיצור, אז כל המפרשים נלאים. איך נסדר? בגמרא כתוב שערבית מפעלים אחרי צאת הכוכבים. הרי ערבית, אחרי תפילת ערבית מקיימים מצוות קריאת שמע. לכן זה חייב להיות אחרי ערבית. לכן כל המפרשים באמת נלאים לפרש את העניין, ורש"י כמפורסם מפרש את זה על פי הירושלמי, נכון? אתם ראיתם בטח שהוא מביא את הירושלמי, שבאמת אנחנו יוצאים מתוך חובת קריאת שמע על המיטה.
דווקא לרש"י מתאים לעשות את זה?
לא משרש אומר.
לא,
אבל
רש"י
מתאים
דווקא להגיד
את הירושלמי? לא יודע. דווקא רש"י לא מביא הרבה ירושלמי. רש"י גם בדף ד', לגבי סניחת גאולת תפילה, הוא גם מביא ירושלמי,
נכון?
אבל רש"י לא מביא הרבה ירושלמי. אבל לא יודע. רש"י רצה להגיד לך בתחילת הש"ס, הוא מכיר גם את הירושלמי. לא יודע, כל פנים, מה שבטוח, שאני חושב שרש"י הכי מדויק, קטונתי, נתתי ציונים הראשונים, כן, אבל... אבל מה שאני אומר, שזה דבר ידוע, שהרבה מנהגים באירופה שורשם במנהגי ארץ ישראל. וזה דוגמה אחת לזה, שבאמת כנראה המנהג הזה השתרש מתוך ארץ, כי באמת רואים בירושלמי שבארץ זה התבלו ערבית מוקדם. ובאמת את קריאת שמע, קיימו אחר כך, על המיטה. באמת לא היה של סמיכת גאולה לתפילה בכלל, בקריאת שמע של ערבית. אז זה מה שרואים פה במירושלמי. דרך עוד דוגמה לזה, זה קמחא דפסחא, גם דוגמה. מכיר את המנהג הזה קמחא דפסחא, נכון? שנותנים צדקה, קטים, לפני פסח, זה מנהג שנהגו באשכנז. וזה מנהג שכתוב בירושלמי. מקור שלו בירושלמי, כתוב פורש בירושלמי. אין שום מקור בירושלמי. יש הרבה דוגמאות לזה. בכל מקרה, נמשיך בירושלמי. עוד מעט אחר כך נדון את זה בדבר, קודם כל נראה את הדברים. אני דייקתי פה, יש כמה. תנה, הקורא את שמע בבית הכנסת, בשחר יצא ידי חובתו, בערב לא יצא ידי חובתו. מה בן הקורא בשחרית ומה בן הקורא בערבית? אמרו נא בשם רבי יוסף. מה הטעם אמור אדם צריך לקרות שמע בביתו בערב? בשביל להבריח את המזיקים. זאת אומרת, יש עניין שאדם יקרא קריאת שמע דווקא בבית, לא רק איזה אילוץ, יש בזה גם עניין, תתחילי. שמה? להבריח את המזיקים. מילתי אמרה שאין אומר דברים אחר אמת ויציב. מה הכוונה? מילתי אמרה, מה זה מילתי אמרה? איך אומרים את זה בבבלית? מילתי אמרה? איך? תראה בפסקה השנייה בירושלמי. בסוף. אתה רוצה שנקרא אותנו בפסקה הזאת? ראית אותה?
לא, לא יקדמרי.
מילתא, מה זה מילתא אמרה? הדברים שהוא אמר, זה בעצם אומר שאין אומר דברים אחר עומד להציב. אז מילתא אמרה זה דומה ל... זאת אומרת. זאת אומרת. כן? מילתא אמרה, זה הדברים שהוא אמר אומרים בעצם, זאת אומרת. שאין אומר דברים אחר עומד להציב. זאת אומרת, רואים שיש בראשם דיון, האם מותר לדבר אחרי אמת ויציב. מה הכוונה? קודם כל עושים, מדובר פה על קריאת שמה של? ערבית. ערבית. ובכל זאת, כתוב פה אמת ויציב.
זה משהו ברור.
למה לא ברור? ברור מאוד.
לא.
מה ברור מאוד?
שזה לא נכון.
לא?
כאילו... מה זאת אומרת, אברהם אתה מפורש אמר כאילו שאמונתך בלילות...
איפה זה כתוב?
בבבלי.
עבדי בין קודש לקודש. עבדי בין קודש לקודש. זה בדיוק הפוך. זה בדיוק מסביר לך את הגמרא הזאת. בירושלמי כתוב, שומעים עליכם, בירושלמי כתוב שבערבית אומרים אמת ויציב. אני שואל אותך, כתוב, הגמרא אומרת, כל מי שאמר אמת ואמונה, איך כתוב, בואו תסתכלו, יש לי את הגמרא הזאת. מקור, למטה, טוב, הספרים פה מבולבלים, למטה, דף את בית המודף, אמר רבי ברכיה נעשה במשום דרך, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, ואמת ואמונה ערבית, לא יצא את החובתו. שנאמר להגיד לבוקר, לתת לך מה חבר. אני אגיד לך עוד מימר, אני עכשיו אמציא מימר, שאתה לא מבין איך לא בטובה אומר. כל מי שלא ברך בורא פרי העץ על תפוח, לא יצא ידי חובת ברכה. נכון?
כן, זה ממש מצחיק, אני
לא... מה, רק קצת מוזרה. כל מי שלא אמר, אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובת ברכה. למה? ברור, הוא לא ברך את הברכה, אז הוא יודע שלא יצא ידי חובת הברכה. לפי ירושלמי זה מאוד מובן. כי בירושלמי רואים שגם בערבית מברכים אמת ויציב. עכשיו מובן הממה, כל מה שאמרו לי, מה שמחדשים בבבלי, שאם אתה לא אמרת אמת ואמונה ערבית, לא יצאת לחובת התפילה. בבבל תקנו להגיד בערב אמת ואמונה, ולא אמת ויציב. ולכן באים פה הדגש, מי שלא אמר אמת ויציב, ואמת ואמונה ערבית, לא יצאת לחובתו, כאילו להגיד בבוקר חסדיך, ומתך ואלות. אז אנחנו אומרים, אבל זה הבבלי, חידוש גדול של הבבלי, הירושלמי, באמת אומרים, אמת ויציב. הרבה דברים, שימו לב, זה בלי קטע להבנה רוחנית בעניין, הרבה דברים, כמו שהזכרתי, הרבה דברים בבבלי, אתה לא מבין, אתה לא מבין את הירושלמי. בסדר, לא מבין פשט, אתה לא מבין את הבבלי, אתה לא מבין לפעמים את זרמת הסוגיות, לא מבין, נגיד...
איך זה מסביר את הבבלי, איך הירושלמי מסביר פה את הבבלי?
שאם אתה יודע, לפי ירושלמי, אתה לומד את הירושלמי, אתה רואה שבארץ ישראל נהגו לומר אמת ויציב, בערבית גם, אותה ברכה הייתה גם בערבית גם בשחרית, אז כנגד זה הבבלי בא ואומר, שאם אתה לא אמרת האמת ואמונה בערבית, אלא אמרת כמו שנוגעים בארץ ישראל, לא יצאת ידי חובה. כי הבבלי פה חידש חידוש, והוא עכשיו בא לבסס אותה ולחזק אותה. כן, אז אחרת, אם כולם מבחינים אמת ואמונה ערבית, אז מה המאמר הזאת אומרת? דרך אגב, מישהו מקשה את זה שם. אתה קושי, מה זה לתת לחובתו? כאילו, מה... אלא מה? כאילו, מה ומנה? אז מה, לאור הירושלמי, נצטם בעובד הפשוט, שאז מה מובנת? אתה דוגמה, עצמה, השבוע ראיתי, למדתי במקום אחר, אמרנו פרק שלישי בסוכה. יש שם סוגיית לולב הגזול. מי הלכת סוגיית לולב הגזול? יש סוגיית סוכת גזולה. אתה נורא בנן, סוכת גזולה קרה וככה. מה הקשר? סוכת זה פרק ראשון שני, לולב זה שלישי. מה הקשר? פשוט בירושלמי זה מאוד קשור שם שתי הסוגיות. אבל בבבלי, גם הסוגיה הזאת נשארה שם. עכשיו שאתה יודעת, הרבה דברים אתה מבין.
זה נשמע אבל לא הגיוני כל כך, שבסופו של דבר הסוברים כאילו שלחו את הגמרא וסידרו.
לא סבורים, למה סבורים? אמוראים, למה סבורים?
מי
שמסור
של דבר
סידי המערכת
הגמרא זה לא
הסבורים? לא, סבורים, שלחו ידם פה ושם, עכשיו אתם נודעים פה בישבה קידושים, זה ככה, כידוע.
כאילו בסופו של דבר, כאילו...
מי שערכת הגמרא זה מה שמקובל לומר, זה רבינה ברבאשי או אמר ברבאשי, זה המורים.
הם כאילו חתמו אותו, כן, את הדיונים, אבל לא יודע מי שכאילו חיבר את המסכת וכאילו ערך כל סוגיה איפה במקום שלה.
לא בטוח שאתה חושב שמה שאתה אומר...
ואפילו אם כן, אז כאילו למה שרבינה ורבש כאילו יאמרו, אתה בטח כולם יודעים ירושלמי, אז נערוך את הסוגיה
שלנו. לא, בטח כולם יודעים ירושלמי. היה סדר לימוד כבר מקדמה דנה מאות בשנים, שגם בארץ ישראל אחר כך עבר לבבל. יש סדר לימוד. ולכן פה, לומדים ללב הגזול, זה ישר מתחבר למצוא לסוכה גזולה, נגיד שם, לתוך העניין.
לא, אז זה מה שזה שוב, אז זה לא...
עכשיו, גם אם הקשר התנתק, בגלל הבנה אחרת בבבלי, אבל תמיד פה לומדים לסוכה גזולה, זה היה מקום של הסוגיה הזאת, בבית המדרש, בבית המדרש זה... הרי הסוגיות משתלשלות ונבנות מדור לדור.
זה לא כל הירושלמי, יש לנו הירושלמי, אנחנו רואים על השעיה כאילו מסורת עתיקה, ולכן אמרנו שהוא משיכה לנסות את זה. זה לא בגלל שהם הסתכלו על הירושלמי. זה לא כאילו נכתב בתור השוואה לירושלמי, כאילו.
לא, זה לא שזה נכתב בשביל להשוותיות, לא. אבל פשוט יש רושם. זאת אומרת שירושלמי הוא כביכול קודם לבבי, אבל על גבב, הוא חולק עליו, אז אתה רואה שהבבי בעצם...
לא, כי הם נכתבו באותו זמן, איך הוא יכול להיות על גבב, כאילו,
זה משהו? הם לא יודעים גם באותו זמן.
לא, אם הולדות היא יכולה להיות...
הירושלמי...
מה,
הירושלמי הבבי התחיל באותו זמן כזה, לא? התחיל באותו זמן, כן, אבל הירושלמי נחתם 100 שנה לפני הבבי. אז נגיד תקופת אביי ורבא, שבית אביי ורבא אין שתי דפים בשעה שלא מוצא בין אביי ורבא, מצופים. אביי ורבא זה... לכן, אבל באמת, וגם בכלל, באופן כללי, התורה תמיד הייתה בארץ ישראל. אחר כך פתאום, בימי המאורים חידשו תורה בבלית. אז זה חידוש, לא? תמיד הייתה תורת ארץ ישראל, ובאו בבית וחידשו תורה בבלית. אז זה הבא קצת על גבי. אתה רואה בהרבה עניינים שהבבי מתייחס לירושלמי, זאת אומרת, לא שהוא נכתב ומתייחס לסוגיה באופן כביכול מודע, אני עכשיו כותב לך פה פירוש לירושלמי, לא? זה התורה, ודאי שיש פה התייחסות, כבר שהדברים באו על גבי זה. בכל מקרה, אני מנסה סתם למשל, בהרבה סוגיות אתה מבין ככה את הזרימה שלהם, את כל מיני עניינים דרך הירושלמי, אבל זה בלי קשר. בכל מקרה, אנחנו רואים פה שבבבי וירושלמי אמרו אמת ויציב גם בערבית, וגם לנצל את זה. בואו נמשיך הלאה, קודם כל נראה את הדברים עצמם. מילתא דרבי שמואל בר נחמני אמר כן. אז רואים שיש פה דיון, האם מותר או אסור לדבר אחרי אמת ויציב. זאת אומרת, בין קריאת שמע לשינה. כמו שהיום אנחנו לא מדברים, נכון, אחרי המפיל. נכון? אז גם פה יש דיון, האם מותר או אסור לדבר אחרי אמת ויציב. שזה הברכה האחרונה, לפני ש... מה?
אבל לא סמכו קורא להתחיל
עלינו. אה?
לא, כי
יודע
ש...
אתה אומר שאין ספירת גדולה לתפילה בערבית בבבלי, בירושלמי. נכון, צודק. אבל רגע, נכון, אז לא מדברים אחרי אמת ויציב, בשביל לא להפסיק בין קריאת שמע לשינה, נכון? כי אחרי אמת ויציב מיד נרדמים, נכון?
כן.
כן?
כן.
אחרי אמת ויציב מיד נרדמים?
נכון.
לא, זה סותר משנה מפורשת.
אני לא יודע, סתם.
איזה משנה זה סותר? משנה שאומרת שיש עוד ברכה אחרי אמת ויציב. נכון? נו, זה סותר את הסידור. יש כיוונו. נכון? אז מה זה? מה זה מילתא אמרה שאני לא
אדבר לך?
אה? לא, מה פתאום? זה משנה. זה לא נכון בכל מצב התשובה הזאת. צריך להבין את זה. נכון מקרה, מילתא רבי שמעון בן נחמני אמר כן. שמה? מדברי רבי שמעון בן נחמני נתיים עוד גם שלא לדבר אחרי אמת ויציב. מה? עכשיו, רבי שמעון בן נחמני, כדאב אנכית לאיבורה. יש לנו קלבדי פה פירוש ככה מקטן, שהיה יורד לאיבור שנה. היה לך ככה להיות שם, לשמוע, לראות. הווה מקבל גבי הרבי יעקב גרוסה. הוא היה מתארח בביתו של רבי יעקב גרוסה. והווה רבי זעירה מתאמר בין הקופאי. רבי זעירה היה מסתתר בין הקופות, בין הקופסאות שם. למה? משמע על איך הווה קרה. לשמוע איך אותו רבי יעקב בן גרוסה הצדיק, איך הוא קורא קריאת שמע. מה? ומה הוא שמע? מה הוא? ואבא קרי וחזר וקרי עד אבא שקע מיני גור שנתן. באמת היה קורא כעצמע ולא נרדם, קורא עוד מעלה, קורא עוד מעלה, עד שהוא שוקע בשינה. מה היא טעמה? אז רואים גם פה, כן, שלא מדברים אחרי אמת ויציב. צריך מיד לשום. מה היא טעמה? רבי יחב, רבי יחב, רבי יחב, חמו את דת בשם ובידי שמואל ברנחמן, ריגזו ותחתום, מי בברכם, מה משגרכם ודום וסלע. מיד אחרי המירום טוב, זה ירושלמי, אז קודם כל הרווחנו, שלמדנו ככה קצת סוגיה בירושלמי, זה כבר רווח לפני עצמו, אולי נסגור פה את הדפים ונלך הביתה, הרווחנו דבר עצום. ועכשיו אפשר גם לדבר על זה. אז קודם כל הבדל אחד, אני רוצה לעסוק בו בהתחלה, זה הנושא הזה של היחס לבית. שפה אני רואה שיש הבדל הפוך בין התלמודים, והיית יחסות לבית. מה אומר לך הרווחנו? הרווחנו אומר לך, תשמע, אתה תלך הביתה, זה מסוכן מאוד. אתה תשב על הספה, והלכה מצוות קריאת שמע. לכן, אני אומר לך, אם אני רוצה שתתקן מצוות קריאת שמע, אני צריך לנתק אותך מהבית. נכון? כי אם אדם הולך לביתו בערב, כן, כמו שאתה אומר פה, אדם בא ואומר, אלך לביתי. וזהו. לכן, אנחנו אומרים, אל תהיה בבית. בירושלמי, מה זאת, מה כתוב? תראו בשורה הרביעית בירושלמי. רבו נא בשם רבי יוסף, מה תאמרו אדם צריך לקרוא תשמע בביתו בערב? אומרים בירושלמי אומרים שעד הבת קריאה שמע שרבית קוראים בביתו. כי באמת ככה היינו גם בירושלמי. בירושלמי תשעת רבית המפעלים מוקדם, היו אומרים פרשת שמה, כמו שאומרים במשפט הראשון, פרשת שמה היו אומרים שלעמוד בתפילה מתוך דבר של תורה, לא להיכנס לשעות תפילה, אלא כמו שאומרים, אשרי, מנחם. אתם אומרים קריאת שמה, את הפרשייה, אבל את הברכות היו אומרים בבית על המיטה, כמו שאנחנו רואים פה, יש דיון, אם אפשר לדבר, אפשר לדבר אחרי אמת ויציב, זאת אומרת, זה הברכות שאומרים על המיטה. קריאת, וזה ממש מה שרש"י אומר, רק שרש"י הוא כבר, יש לו את היבוש הבבלי, בבבלי, בקוד קריאת שמה נמצאים בבית כנסת, אז אנחנו רק את הפרשה. אבל בארץ זה טענה הגוש, שגם בכל קריאת שמה, כולל הברכות שלה, היו אומרים על המיטה. ודאי שלא שלח פה סמיכת גדולה לתפילה, כן? ובבבלי חידשו שאומרים את זה בבית הכנסת, ואז בכלל שייך אדון. האם סומכים גדולה לתפילה או לא? אז רבי יוחנן בר...
למה אפשר להפוך? שבגלל
שסומכים
גדולה לתפילה, אמרו
לצלמד
את זה בבית כנסת. סתם ככה
בא לי... לא, אני אגיד לך מה, לא, לא. זה לא נכון מה שאתה אומר, אני אוכיח לך. בגלל שרבי שלמה בן לוי שאומר שלא צריך לפוך גדולה לתפילה, גם הוא אומר שקוראים קריאת שמה בבית הכנסת. הוא רק אומר, קודם כל תפילה, אחרי זה קריאת שמה. הוא אומר, אמר רבי שלמה בן לוי, אף על פי שקרא אדם קריאת שמה בבית הכנסת, מצווה לומר על מיטתות, לקרוא את המיטתות, זה המשפט האחרון פה, בבבלי. רבי שלמה בן לוי, אף על פי שקרא אדם קריאת שמה בבית הכנסת, מצווה לקרוא את המיטתות. גם אפילו רבי שלמה בן לוי, שלא סובר שצריך לתמור גדולה לתפילה, הוא גם סובר שקריאת שמה בבית הכנסת. הבבלי בעצם סובר שקריאת שמה של רבי, ודאי שנגמר בבית הכנסת. למה? כי החסד הכוכבים, כן? לפי הבבלי, פועלו רבי לחסד הכוכבים. ואז גם... אבל את ההבדל רואים פה יחס לבית, הבבלי בעצם אומר לך, אני לא יכול שתקריא את המצווה בבית. כי אם אתה תלך הביתה, אתה תיפגש עם החיים, עם כבדות החומר, הישר אתה תיפול. לכן אני צריך לנתק אותך מהמרחב החיים שלך, וככה אני יכול לשמור על המתח הרוחני שלך, לקרות, לשנות, קריאת שמע, מתפלל וכו'. הרגע תלך הביתה, מסוכן. אתה ירושלמי שאומר, אדרבה. יש עניין לקרוא קריאת שמע דווקא בביתו בערב, שיבריח את המזיקים. יש איזה מזיקים, בלילה, בבית, אז המאירי, דרך אגב, פה הוא מפרש לך, הוא קצת רמב"מיסט, המאירי, כידוע. הרבה דברים מהרמב"ם, אם זה עם אצלו, אז הוא ככה, הוא מפרש למזיקים פה, זה לא איזה משהו ככה מיסטי כזה, מזיקים, שדים, משהו וכדומה, אז זה עניין של המחשבות הרעות. זה להבריח את ה... לבשים את החיים.
גם בירושלמי אז יש איזשהו סיכון בבית. פשוט צריך להתמודד איתו, היא לקרוא את הקריאת שמע.
יש, צריך גם, צריך, אבל כן, בירושלמי, אני אומר, אפשר, אפשר לרומם את הבית. אבל אומרים, אין, זה לא שייך. אתה מפגש עם הגשמיות, עם החיות שלך, אי אפשר. לכן בארץ ישראל צריכים, בארץ החיים, משהו שאפשר לרומם אותו. אפשר, לא אומר לך, אפשר לרומם אותו, יכול להתרומם. אמרת, בגאות התפיסה היא שהחיים הם, כן, בניין, הרוח, וחורבן הגוף, שבשביל את החיים אתה צריך להתנתק, בשביל את הקודש אתה צריך להתנתק מהחיים. ולכת לבית הכנסת, לפרוש מהבית ולכת לבית הכנסת. אז זה הבדל אחד שאומרים פה, ביחס לבית, ביחס לחיים. ויש באמת, רואים פה באופן נוסף, שאומרים פה בבבלי, שבעצם יש פה איזושהי הופעה מחודשת של כל מצוות קריאת שמע של ערבית. בכמה עניינים? עניין אחד, שהבבלי חידש, זה באמת צריך לסמוך גדולה תפילה של ערבית. זה דת רבי יוחנן אמנם, זה דת רבי יוחנן, אבל זה החידוש של בבלי, בירושלמי לא מופיע דבר כזה. שסמיכת גדולה לתפילה מופיעה בשחרית. אנחנו יודעים שגם להלכה, סמיכת גדולה לתפילה בערבית היא פחות חמורה מסמיכת גדולה לתפילה בשחרית. נכון, איפה יש נפקא מינה בהלכה?
אם אתה מגיע,
ואתה לא מופיע. אם אתה מאחר, נכון, אתה מגיע, אתם מתפעלים, אז בערבית אומרת, אתה מתפעל עם הציבור, זה יותר חשוב. אם בשחרית לא, בשחרית רוצה להתפעל לפי הצדק, מסמיכת גדולה לתפילה זה משהו שלא מבטרים עליו בשחרית. אבל אז בבבלי חידשו את סמיכת גדולה לתפילה גם בערבית, כמו שהגמרא פה אומרת, וזה דבר אחד שחידשו. דבר שני שחידשו זה שלא מומנת להציל אלא אמת ואמונה. ודבר שלישי שחידשו זה את היחס לברכת השכיבנו. כי הרי לפי הירושלמי, כשאנחנו אומרים קריאת שמע על המיטה, עם הברכות, אז למה כתוב פה שהדיון הוא האם אומרים דברים או מדברים אחרי אמת ויציב, הרי צריך להגיד אחרי השכיבנו. האם מותר לעשות לדבר אחרי השכיבנו? לא, ברור לכולם שאחרי השכיבנו לא מדברים. כי השכיבנו זה בעצם מה? מה שאנחנו קוראים? ברכת המפיל. בעצם השכיבנו תפקידה זה מה שאנחנו מכירים, אתם יודעים, ברכת המפיל. זה הברכה שאנחנו אומרים על השכיבה. רק שבבבלי, כיוון שלקחו את קריאת שמע מהמיטה והעבירו אותה לבית הכנסת, אז רציתי מצד שני תרגם לברך על השינה. אז תקנו ברכה נוספת שזו ברכת המפיל שהיא כתובה בבבלי, בפרק שיעי, היא לא מופיעה בחמי ירושלמי. ברכת השכיבנו היא בעצם ברכת המפיל, שהייתה בארץ ישראל שקראו קריאת שמע. כשאחרי שהביאו את קריאת שמע לבית הכנסת, אז נוצר פה שני בעיות. אחד, מה נעשה עם ברכת השכיבה? טוב, תיקנו ברכה אחרת, דומה מאוד לשכיבה, ויש פה בעיה נוספת. אם אתה רוצה לסמוך גאולה לתפילה, יש לך פה עצם בגרון, מפריע לך, מה מפריע לך? אבל מה זה לסמוך גאולה לתפילה? לא, רק על ישראל, יש לך מונס. אבל אתה תקוע עם מה? משכיבנו. אז זה כמו שהגמרא שואלת. מה לא, מה לא? זה בסדר גמור. השכיבנו זה גאולה אריכתא. ובאו וחזר וצרפו את השכיבנו, וזה מה שרש"י פה מסביר. הבאתי פה מרבנו יונה, רבנו יונה. רבנו יונה. שבשל עבר השם מגוף למצרים, היו פחדים ומפעלים לבורא, לקיים דברו, שלא ייתן למשחית לבוא לבתיהם. שדרך הצדקים שיראים תמיד שמה יקרום אחרת. וכנגד אותה תפילה התקנים על מה משכיבנו. שיצאנו השם מכל דברו וישמור צאתנו ובנו. זאת אומרת, לא רק מדברים על הגאולה שהייתה הגאולת מצרים, אלא גם מתפעלים שהשם תמיד ימשיך, שיתמיד אותה גאולה שהיה בעבר, תתמיד גם בעתיד. זה מאוד מתאים. לעניין של האופי, של אמת ואמונה. תראו ברש"י למטה, ברש"י מפרש במקור האחרון, שמה להגיד הבוקר חסדיך, וכת אמת ויציב כל החסד שעשה עם אבותינו, בעבר, יציאת מצרים, וכת אמת הים והאווירה, וכת אמת ואמונה מדבר בה אף על העתידות, שאנו מצפים שיקיים לנו הבטחתו ואמונתו לגואלנו מיד מלאכים ומיד ארצים, ועשו נפשנו בחיים, ועדריכנו במות אויבינו, כל אלה ניסים את הדין לנו. בעצם, בבבל, ניתנו אופי חדש של קריאת שמע של ערבית. אופי של, שבעצם לשמור על העתידות, בעצם על הגלות. קריאת שמע של ערבית בבבלי היא בעצם קריאת שמע שעוסקת ביציאה מהגלות. כן? הרי הגלות היא דומה ללילה. נכון? העבר, שים מצב, לא מצב, מצב של חיסרון, של גלות. קריאת שמע של ערבית היא מחוברת כנגד אמת ואמונה, האמונה שכמו שיצא ממצרים, כמו שמוציא אותנו מהגלות. ולכן גם השכיבנו זה גאולה אריכתא, אנחנו רוצים להאריכתא גאולה כמו שהיה, שגם ככה יהיה. ככה פה מסביר רבנו יונה. זאת אומרת, זה בעצם, נתנו אופי חדש לקריאת שמע של ערבית, שמתאים בדיוק לגלות. לכן, כיוון שהאופי של תפילה של קריאת שמע של ערבית הוא שונה מאשר האופי של קריאת שמע של שחרית. כך ששחרית היא קריאת שמע של גאולה מעלייתא, כמו שראיתם פה. וזה גאולה לאו מעלייתא, שאנחנו נמצאים במצב של גאולה ולא גאולה. אז אנחנו מדברים פה על ההמשכיות הזו, שנזכה בעתיד, להיכנס. לכן צריך לסמוך גאולה לתפילה, גם בערבית, גם בשחרית. שחרית כמובן זה הכי חשוב, זה עיקר הגאולה, גאולת מצרים. אבל גם לסמוך גאולה לתפילה במובן של הגאולה של ערבית. שזה גאולה, אנחנו נצאת מהגלות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. שבעצם שתיית מצרים, שהתקיים בנו מקרא שכתוב, כי מת אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, שבעצם ימשיך העניין הגאולה. זה בעצם האופי החדש שהבבלי נתן לתפילת ערבית, והוא קיבל אותו גם בספר הגאולה לתפילה, גם בנוסח מפה אמונה, וגם בהגדרת השכיבנו, שזה גם כהמשכה של מושג הגאולה שמופיע בברכת הגאולה. זה דווקא הבבלי, שהוא באמת נמצא בגלות, הוא באמת נמצא בחושך, מחשקים מושיבה נקים את העולם ואת
המדע שלנו. הוא מאוד עצרה להמצא כל כך טוב.
צודק. אתה אומר, מה גם על זה? זה לא היה בטמנה שכחו.
היה יותר גרוע שם, והקרן לא אומרת לי בעצמם.
אני לא יודע...
אמרים שהרומאים הם מציקים, הם כל הזמן מהבבלים הם בסדר
איתם. מה שבטוח, אני אגיד לך משהו, מה שבטוח שבארץ ישראל יותר ניסו... תורת ארץ ישראל לא התחילה מהמורים, זה משהו שהוא... והתורות הגבוהות של ארץ ישראל, בירושם יסתדלו כמה שאתה לאחוז בהם. בקרנות המזבח, לאכול בתורות הגבוהות יותר. ובבבלי העמידו תמורה, זה מה שכתוב על הגאולה, זה תמוד ירושלמי. על התמורה, זה תמוד בבלי, ובבלי יצרו פה תורה של גלות. וירושלמי לא קיבלו את זה. נכון שגם ירושלמי היו בגלות, אבל לא הסכימו לקבל את זה. אבל קודם נאחזו בקרנות המזבח של להחזיק בתפיסות הגבוהות שמתאימות לארץ ישראל. נכון, לאט לאט ירושלמי הלך ונעלם. מה פה שהלך והפך ממציאות של חיים. מספר בקרן זווית של הלך, נכון? ככל שתקפה צרת הגלות, כמו שהבאתי לכם בחוברת, אין פה את החוברת, נכון? מה שמגיע שם, הנה, במקרה יש פה. אה, פה הרבה כאלה.
כן, כולם נשארו פה.
כמו שזה אומר פה, המורים המקובלים, נקרא לכם המורים המקובלים. המורים המקובלים, סוד תלמוד ירושלמי הוא בלאה, כי הוא סוד ירושלים ובבי ורחל. כי הנה בתחילת הגלות לא היו כל כך נצוצות שקועות, לא היה הרבה סיגים, כן? וזכרו אותם הצדיקים, כן, שירושלים נתקן את נצוצות גדולות. נסוד לאה, זה היה דברים מאוד גבוהים. כי הנה סוד התלמוד לברר ברורים, והוציא הפסולת, כל מה זה תלמוד, קושיות רוצים לברר ברורים. ואחר כך תקפה צרת השיעבוד, לאט לאט השיעבוד, הגלות הלכה ועמקה. כי גברה כוח הקליפה. ולא היו יכולים לברר עוד בבחינה עיונה. לא היו יכולים עוד לברר בבחינה עיונה. לא יכולו עדיין להחזיק באטמוספירה הרוחנית גבוהה שמתאימה לארץ ישראל. רק בסוד בבלי, שנזכר. זה מה שאמרו מרשקים השיבה נדבר בתלמוד בבלי, שהוא מדרגה יותר תחתונה מהירושלמי. הבבלי הוא מדרגה יותר תחתונה מהירושלמי. כי באמת לא, ככל שהעמיקה הגלות, ככה פחות התאמנו לאורות של תלמוד ירושלמי. אז לכן, באמת בבבלי, האמינו פה, בקריאת שמה פה, מה שרואים לך בבלי, עיצב פה תמורה שלמה ואופי חדש לכל נושא של קריאת שמה שרואים, שמכוון אל היציאה מהגלות, אל הלילה, שהלילה הוא מופיע בתוקפו במציאות של הגלות. לכן עיצבו את קריאת שמה ביחס לזה. בירושלמי אני חושב שההצטרכות אחרת. יש, צריך לעשות הבחנה בין, זה מעניין שקריאת שמה, קריאת שמה, יש לנו בשוכבך ובקומך, נכון? אז מה קודם? הלילה או היום? הלילה, בשוכבך ובקומך. זה לא מעניין? הגמרא כבר אומרת, זה נכון, מתחילת המסכת. יש לנו גם תפילות, נכון? שחרית מנחה וערבית. אנחנו לא אומרים ערבית, שחרית ומנחה. אומרים שחרית מנחה וערבית, התנא. בפרק רביעי, שמדבר על תפילות. אומרים תפילת השחר, עד חצות. תפילת המנחה. ואחרי זה תפילת ערבית. אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה. יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. בתפילות ברור שהסדר הוא שחרית, מנחה וערבית. לעומת קריאת שמע, שבה הסדר הוא אז צריך להבין את זה, נכון? צריך להבין את זה. מה, 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 יש פה כנראה שתי התייחסויות, אני חושב שיש פה שתי התייחסויות ללילה, כן? אפשר להתייחס ללילה בשני אופנים. מה זה? אופן אחד, או אופן אחד, משנה, לילה. הלילה זה כמו שאמרנו עכשיו, בבבלי, זה היעדר אורך, זה חושך. יש לך את האור, בואי, גאולה, משול על יום וכו', ויש לך את החושך. שזה היעדר אור, ואז אתה נמצא במצב של צמצום של לילה. זה הסתכלות אחת, ולכן זה הסתכלות של שחרית, מנחה וערבית. אברהם ויצחק תקנו תפילת ערבית מנחה. יעקב תיקן תפילת ערבית, מתי יעקב תיקן תפילת ערבית? מתי הוא תיקן תפילת ערבית? כשהוא יצא לגלות. לכן תפילת ערבית רשות. ויש הרבה דיבורים על זה בפנימיות, על שתפילת ערבית זה ממש רשות, שיעקב, כי זה קשור למידת המלכות ול... ולמציאות של הגלות. זה יעקב, יעקב הוא, הוא בעצם אבי הגלות, כן? הוא זה שעובר את כל הצרות הגדולות של הגלות. ולכן, תפילת ערבית היא קשורה באמת לנקודה הזאת של היעדר, היעדר אור. ומבחינת התפילות יש לנו שחרית מנחה, וערבית, שבאמת אין לה קבע, זה כבר כאילו משהו יותר, הייתי אומר יותר תחתון משחרית מנחה, שזה תפילות קבועות, כנגד קורבנות. גם בקורבנות, אבל העניין הולך אחר היום כאלו. זה בתפילות. אבל בקריאת שמע אני חושב שההסתכלות היא אחרת. שקריאת שמע, הלילה של קריאת שמע הוא לא הלילה של התפילות. בקריאת שמע הלילה הוא מה שאוכל איזה פסקה ברב שלא הספקתי להביא אותה, כי דיברתי לא חידה לי. הלילה הוא יכול להיות גם משהו אחר. ממתי אפשר לקרוא קריאת שמע? מצאת הכוכבים. יש סוגיה שלמה, אנחנו מכירים את זה כוכבים, יש שתי כוכבים, מה זה בין השמשות, מה זה זה. יש סוגיה שלמה מופיעה במסכת שבת, בין השמשות, בצאת הכוכבים וכו'. בירושלמי מופיע פה, במסכת הברכות, מתחילת המסכת, כל הדיון של צאת הכוכבים ומתי זה לילה וכו' וכו'. הלילה נקבע לפי הכוכבים, כן? זה חילוש של הלילה. הוא לא נקבע לפי היעדר אור, הוא נקבע לפי הכוכבים, שזה אולי תוצאה של היעדר אור, אבל... ויש על זה הגרא, הגרא מדבר על זה הרבה, בנושא של, גם בנושא של זמנים, זמני קריאת שמע, זה פשוט כל מסכת של זמנים. הגרם מוכיח מירושלמי, שיש הבדל בין הגדרת היום, היום תלוי באור, והלילה תלוי בכוכבים. מה העניין של כוכבים? כאשר קצת המחשיך, השמש קצת ככה מרפא, עד פתאום אנחנו רואים את הכוכב, מה זה הכוכב? הכוכבים נמצאים בשמיים. עד פתאום אנחנו נחשפים, ולמות מאוד מאוד גבוהים לשמיים, שאנחנו לא, כשהשמש מהירה, אנחנו לא יכולים להיחשף אליהם. נכון, כשאדם, במשך היום, אדם ככה נמצא במרכז, הוא עיקרי, הוא עובד, הוא זה. בלילה, כשקצת יורד, גם אדם נהיה יותר פסיבי, וגם השמש, אי אפשר לעשות מלאכה, בעצם השמש קצת מחשיכה, פתאום אנחנו נחשפים ללמות הרבה יותר גבוהים. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. על זה, שפסקה של הרב, בעולת ראייה, בחלק ב', בעולת ראייה, שמדבר על זה שיש בחינה עליונה גם בלילה, שדווקא בלילה אתה נחשף לדעת, זה דברים מאוד מאוד עליונים מוכנים דווקא על ידי הלילה. יש פה מהלך, שקודם כל אתה נפגש בשוכבך עם הלילה, ואז עם האורות הגבוהים השמיים, ואז מתוך כך אתה אחר כך הולך ביום, ביום אתה יוצא למלאכתו, והולך ועושה את כל המלאכה שלך, הכל מתוך מה שקיבלת בלילה. יש גם מהלך דומה של הרב קוק, שהוא מדבר על פסח וסוכות. שהרב אומר שבאיגרת, הרב אומר, איגרת תשפ"ז, אני רוצה לעיין, שהרב אומר שמה המהלך של פסח וסוכות. זאת אומרת, בפסח אנחנו כביכול מתרומים מעל עולם הטבע. חיים זה שמדהים, מדגישים את הניסים של מצרים, אוכלים רק מצה, לא אוכלים חמץ, כאילו מתרומים מעל העולם הזה. ומביאים לזה שאנחנו קשורים לעולם שמעל הטבע. מתוך כך אנחנו באים בחג סוכות ויורדים לטבע. אנחנו לא יכולים לרדת אל הטבע ולהאיר את החיים, להאיר את העולם, בתפיסה כאילו אנחנו חלק מהעולם כעם ככל הגויים. רק מתוך האחיזה שלנו בעולם שמעל הטבע, שזה אנחנו מבססים בפסח, מתוך כך אנחנו יכולים לרדת אל הטבע. באמת להאיר את העולם, לרומם את העולם, כמו שבסוכות אנחנו יוצאים החוצה, ועם הטבע מעלים עם הלולב, ועם סוכה בחוץ, ומרומם את עולם הטבע. ככה הוא אומר. אותו מעלה הרבה יוגו בקריאת שמע, משורבך, אדם פסיבי, ואז הוא מקבל, הוא מקבל שפע, מאיפה הוא מקבל שפע? מהקדוש ברוך הוא, הוא שוחר, כביכול. הוא מקבל שפע מהקדוש ברוך הוא כמו שאדם מסב, נכון? הסבה, זה גם סוג של שכיבה. אדם מסב, ומקבל שפע של חירות, בליל הסדר. טוב, אדם בפסח, בלילה, קריאת שמע של ערבית, אדם זה משורבך. הוא מקבל, נפגש פה עם השמיים, עם הכוכבים. מתוך כך רק הוא הולך ביום. ומתקן את העולם, ועושה מלאכה, וכו' וכו'. זה המהלך של קריאת שמע. שדווקא הלילה פה הוא המקור. זה כביכול שמיים וארץ. בלילה אנחנו נפגשים עם השמיים, ביום נפגשים עם הארץ. זה מהלך של קריאת שמע. ולכן, ככה נראה לי רואה ירושלמי. לכן ירושלמי, פה על מצוות קריאת שמע, ירושלמי בא תחיל לדבר על סט הכוכבים. כי מצוות קריאת שמע היא מאוד מחוברת לכל המהות של סט הכוכבים, שהיא המהות של הלילה. ומת הבבלי, שהבבלי שלקח את קריאת שמע לבית הכנסת, אל ערבית, הבבלי הבין גם קריאת שמע, הבחינה השנייה של הלילה. שגם קריאת שמע של ערבית היא לא הבחינה של הלילה באומה של שמיים וארץ, אלא קריאת שמע של ערבית היא חלק מתפילת ערבית, שהיא עוסקת בהשכיבנו, בהיעדר, ולכן ברכת המפיל, שהיא עוסקת בלילה, בשבירה בלילה וכו', זה בעצם הפך להיות האופי של כל קריאת שמע של ערבית, שהיא עניינה, באמת, שאנחנו נוכל להינצל מהלילה. לא הלילה כיתרון, אלא הלילה כחיסרון. כמו שבתפילת ערבית רשות, תפילת ערבית, שהלילה הוא שם הוא חיסרון, הבא מצטרף גם את קריאת שמע של ערבית, אלא העניין הזה, ועיצב בו עיצוב חדש בכל המושג של קריאת שמע של ערבית, עם כל הדברים שלו. אני חושב שבירושלמי גם יש סניחת גדולה לתפילה בערבית. איך זה יכול להיות? כי אתם מבינים שקריאת שמע של ערבית ושחרית זה משהו אחד. זה יחידה אחת בשורבך ובקומך, ואת היחידה הזאת אנחנו סומכים לתפילה, בעצם אנחנו סומכים את קריאת שמע לתפילות. שלוש התפילות זה מתחיל בשחרית ומתוך זה מנחה בערבית. ויש לנו קריאת שמע שזה גם יחידה אחת של בשורבך ובקומך, ואנחנו מסמיכים. הסמיכה לגבולה לתפילה היא בעצם קושרת כל המושג של קריאת שמע למושג של תפילה. זה בעצם מה שקורה בסמיכה לגבולה לתפילה בירושלים, ולכן בעצם גם ערבית מצורף, נסמכת לתפילה. אבל רואים את ערבית כערבית ושחרית כקומפלקס אחד של מהלך אחד של קריאת שמע. ומתי הבבלי שרואה את זה כשתי דברים שונים, יש אופי של קריאת שמע של שחרית, אופי של קריאת שמע של ערבית, וכל אחד מהם צריך לסמוך לתפילה. הוא רואה את זה בצורה נפרדת, שוב, התפיסה הנפרדת של הבבלי, שיש קריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של ערבית, שונים. ולכן כל אחד מהם צריך לסמוך לתפילה. אז זה התפיסה של הבבלי. אז רואים פה כמה דברים. קודם כל עסקנו, אולי נסכם את התובנות שראינו פה בירושלמי. קודם כל ראינו פה את היחסות לבית, שבירושלמי מתייחסים לחיים כמשהו שצריך לרומם אותו, ולא משהו שאתה נפגש איתו, אתה בורח, אלא משהו שצריך אחרבה, להיפגש איתו ולרומם איתו, ולא לברוח מהחיים. אפשר להיות גם בבית בקודש.
מושג ש... לא לעשות בגלל
זה
יש אותו
בירושלמי? איך?
לפסח נגיד יש אותו גם?
מה? לאחר
קדם
מן העבירה,
אבל
תראי
ירושלמי...
איזה מושג, שמה?
לאחר קדם מן
העבירה, ירושלמי משתמש במושג הזה?
המשנה אומרת,
זה לכל... חצות. חצות. אבל בוודאי שזה נהיה לאחר קדם מן העבירה.
אבל... לא, הבית עצמו בעבירה.
בבית? מה בעצם אומרים? בבית תקרא שמה לפני חצות. וכתוב בירושלמי, יש מקום אחר בירושלמי שכתוב ש... אמרו לה, מי שלומד עד מאוחר בלילה, גם אחרי חצות, אז אמר הרב שלו הבא, הוא שמע, קריאת שמע, תקפיד לקרוא בחצות. כמו שחמי אמרו, כאילו שאתה אחר כך נשאר ללמוד עוד, בסדר? זה מי שצובר שמותר להפסיק בין אמת ויציב. השנה, יש דיון לזה בירושלמי, מותר או אסור, משם אומרים שמותר להפסיק. אותו רב אמר תמיד שלו, אין בעיה, אתה יכול להישאר ללמוד הרבה בלילה גם אחרי חצות, אבל קריאת שמע תגיד בחצות, כמובן גם ברכות ומכות. אז זה עניין אחד של ההתייחסות לחיים. עניין שני זה שבירושלמי ההתייחסות לכניסת קריאת שמע היא יותר מבחינה של העיונה של הלילה, שזה הלילה, שהיום בא מתוך הלילה, בלילה אנחנו מפגשים עם השמיים, עם כוכבים, ואחר כך מתוך זה באים ביום מפגשים עם המציאות היותר של החיים היותר קרובים אלינו, כן? בלילה אנחנו שוכבים, מקבלים הערה, מקבלים, נפגשים גם עם חלומות, נפגשים עם עולמות עליונים, עם שמיים, ומתוך כך, ואחר כך בחיים עובדים את העבודה הזה, זאת אומרת, יש יחידה אחת, של מהלך אחד של קריאת שמע, שהוא מצורף לתפילה, זה בירושלמי. אמרת הבבלי שהפריד בין קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של חרדית, ולקח קריאת שמע של ערבית יותר לאופי של החיזרון של הלילה. בעצם, במקום לסמוך תפילה לגאולה, הוא סמך גאולה לתפילה. לקח קריאת שמע של ערבית, ועיצב אותה ביחד עם תפילת ערבית, ביחד עם הנושא של הגלות, של הדומה ללילה, עם החיסרון של הלילה, וזה בעצם ייצב את כל הקטנות לקריאת שמע, גם בנוסף של הברכות, גם בעצמך לגודל התפילה. ייצב אותו בצורה חדשה שמתאימה דווקא לחיסרון של הלילה, ולא ליתרון של הלילה. והיית הביטוי דרך אגב גם בבבלי, שלא מביא פה את סוגיית הזה כוכבים. מביא אותו במסכת שבת, במסכת בין השמשות. אבל ירושלמי מביא פה את כל הסוגיה שמובד בבבלי, במסכת שבת, במסכת בין השמשות, מובד בירושלמי פה, כי פה הסוגיה הזאת מאוד מאוד קשורה למהות הפנימית של צאת הכוכבים, שזה שבלילה אנחנו נפגשים, בעצם הלילה נקבע לא לפי החיסרון שבו, אלא לפי המעלה שבו. מה מגדיר הלילה? הכוכבים. שהם מלמדים אותך על המעלה שיש בלילה, שאתה נפגש דווקא בלילה, היא השמיים. לכן מה שמגדיר את הלילה זה לא החיסרון שבלילה, אלא זה היתרון שבלילה. וזה מודגש בירושלמי. שקריאת שמע לפי ירושלמי היא קשורה ליתרון של הלילה, לא לחיסרון של הלילה. מה אתה בא לי? שמעצר את קריאת שמע לפי החיסרון של הלילה ומחבר אותה עם קצת ערבית ובונה את הכל בצורה חדשה. טוב, אז ראינו פה באמת ככה איך השוואת התלמודים זה לזה באמת מחדשת פה מבטים חדשים, גם מדגיש לנושא של את התורות הגבוהות של ארץ ישראל ואת התורות של הבבלי ומוביל, וגם תובנות, השם מתחזק בדרך הלימוד הזאת להוסיף העניין.
טוב,
שכוח.